חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולכם, שלום לאבי מלר.
שלום רב.
אנחנו באמצע היורו, ואתה, אני חשבתי על מה נעשה את הפרק היום, ואמרתי, מה, אנחנו לא יכולים, הרי יש לנו את ימי היורו כל יום בבוקר, בצהריים איתו, נכון? באחת, ואנחנו כל יום מדברים על מה שקורה היום, מה שקורה מחר, ומה שקורה, כל, מה שקורה אתה יודע, ביום-יום, ואמרתי, אנחנו חייבים, עשינו הרי לפני משהו כמו חצי שנה את פרק יורו 92, הנפלא.
כן.
עם כל הזיכרונות שהיינו ביחד שם, באותה אליפות אירופה מדהימה, אבל היינו גם ביורו 96.
כן, אנגליה 96.
זה היה 96. 4 שנים לאחר מכן.
כן, אנגליה 96. Memories, כן, אנחנו ממשיכים לצעוד ב-Memory Lane.
נכון.
וזה 25 שנה.
וזה 25 שנה, אתה יודע, אפילו בדקתי, התאריך שאנחנו מקליטים היום, היום, ממש
23
היום.
23 ביוני.
זה היום שבו קארל פובורסקי הבקיע את אותו שער מפורסם בגלל הפארק, במדי צ'כן נגד פורטוגל. אני גם הייתי במשחק הזה.
אני לא הייתי בזה.
כי אנחנו חלק מהמשחקים, בעצם אני חושב שלא היינו באף משחק ביחד. לא, מה, נעבור על זה אחרי זה, אני לא זוכר.
בגמר היית?
לא.
אז לא היינו ביחד. לא היית בגמר, אוקיי.
כי בוא נסביר. אז עדיין לא נסענו מטעם ערוץ הספורט. נסענו מטעם העיתונים שבהם.
נכון, מעריב וידיעות אחרונות.
מי ששמע את הפרק של 92 יודע שידיעות אחרונות שלח תמיד שני שליחים ומעריב שליח אחד.
כן.
אם אני לא טועה. אולי כן. אני טועה, אבל זה פחות או יותר. ואצלי מה לעשות, אני תמיד הייתי מספר 2 ושלחו אותי למשחקים הפחות נחשבים. שלחו כן. אותי לניוקאסל, ללידס, לכל מיני חורים כאלה, שהכתב הבכיר נסע למשחקים היותר גדולים, כולל הגמר. זה ככה זה עבד אז.
הכתב הבכיר היה איתן עמית?
לא, הכתב הבכיר באותה עליפות היה אמיר אפרת.
אמיר אפרת. אצלנו במקרה הזה היה שינוי מ-92.
כן.
ששם נסעתי בחצי משרה
כן.
לאליפות.
זה גם הייתה אליפות קטנה, בוא נזכיר.
נכון, שמונה נבחרות ב-92.
ב-92 עדיין היו שמונה, וב-96 זה פעם ראשונה שהיו 16.
הוכפל ל-16. אז הייתי שליח מעריב פול טיים, כן? אמנם הם עדיין צמצמו בהוצאות, ועדיין הייתי צריך למצוא מקומות יותר זולים לשהייה. וזה גם עזר לי מאוד מאוד להיות שבוע שלם במנצ'סטר, בצימר, בבד אנד ברקפסט במנצ'סטר, שבו הבד אנד ברקפסט משקיף על קרינגטון, על מגרש האימונים של מנצ'סטר יונייטד, ומשמש בשאר העונה אצל הליידי שערכה אותי שמה, הוא משמש לאירוח של בערך 7-8 נערים, 7-8 חדרים בצימר, ובקיץ היא הזכירה את החדרים לעיתונאים.
כן, כולם חזרו לשוודיה ולכל המקומות שמשם באו.
כן, אז הייתי שם אצלה 8 ימים, ואחר כך בלונדון גם כן באיזה בד אנד ברקפסט.
טוב, על כל זה אנחנו נדבר עוד מעט, אבל קודם כל בוא נתן את הנקודה בזמן. כי, ומה שבעצם מבחינתי זה מה שתמיד מחזיר אותי ליורו 96, שהיינו צעירים שנינו ב-25 שנה ממה שאנחנו היום, זה השיר שמלווה את האליפות הזאת. שכולם קוראים לו Football's Coming Home, למרות שזה Three Lions,
כן.
אבל זה לא ממש משנה.
נכון.
זה שיר שהפך להיות, זה ההמנון של נבחרת, נבחרת אנגליה השתתפה בהקלטה שלו, אבל זה הפך להיות השיר שמלווה את נבחרת אנגליה מאז ועד היום, כלומר
ברור,
בכל טורניר גדול.
ובמונדיאל 2018 הוא הפך שוב להמנון, כי אז באמת האנגלים פעם ראשונה האמינו בנבחרת שלהם, ושוב השתמשו בשיר הזה כקרש קפיצה להראות שפוטבול will be באמת coming home. אגב, גם ב-2016 בצרפת, עד שהם חטפו את הבומבה
נכון.
מאיסלנד.
אבל אני ככה נכנסתי קצת לעומק, גם של השיר עצמו, תכף נשמע אותו גם כן, תכף, גם של השיר עצמו, ואיך הוא נכתב, ומי בעצם ביצע אותו, ומה המסר שעובר בו. והיה בו משהו, אני אומר, זה שיר שביטא באופן כמעט מדויק את רוח התקופה. כי עד 96, בוא נגיד שנות ה-80 וה-90, הכדורגל האנגלי חי בתקופה רעה. חוליגניזם, אלימות, האסונות של אייזל ואילסבורו. היה כאילו משהו רע וטרגי ולא נעים. אנחנו אהבנו כדורגל, אבל מסביב זה היה עולם עם המון דברים שליליים וקודרים.
ועם נבחרת אנגליה שלא התקרבה אף פעם לגמר היורו.
בדיוק. ואז, פתאום, ביורו 96, משהו קרה, פתאום קודם כל היה מזג אוויר מדהים לאורך כל התקופה הזאת, לא היה גשם בכלל, והיה שמח, והיה חגיגי, והיה אופטימי, והייתה אליפות נהדרת, והמון דברים מצחיקים שעוד מעט גם ניגע בהם. ואני זוכר שדיברו אז הרבה על ה-feel good factor. זאת אומרת, היורו השמח הזה יצית כל מיני דברים גם בכלכלה האנגלית. אני חושב שזה קצת הסחפות, אבל לא משנה. היה את הדיבור על זה. זאת אומרת, היה איזה... הפילינג סביב האליפות היה מאוד אופטימי ושמח וכיפי, כמו השיר. שיש בו משהו מדביק. זה לא השירים האלה של נה 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 מכבי נתניה. עזוב, זה משהו אחר, היה פה משהו, והיה בו גם את ההומור הבריטי. ופה אני רוצה לדבר באמת על השיר עצמו, שקודם כל, מי שכתבו אותו מבחינת הלחן והמוזיקה, איאן ברודי מהלהקה ליברפולית, The Lightning Seeds, לא הלהקה כזו גדולה, ומי שכתבו את המילים, זה שני קומיקאים שאז היו מאוד מפורסמים, דיוויד בדיאל ופרנק סקינר.
בדיאל וסקינר.
יפה, שהייתה להם תוכנית הומוריסטית על כדורגל, אבל הם גם כתבו את המילים. והסיפור פה באמת זה המילים, כי בניגוד למה שמקובל, זה לא שיר שמפאר את נבחרת אנגליה, להפך, הוא מדבר, הפתיחה לפחות, מדבר על כל הכישלונות, והביאו למשל ציטוטים, ותכף נשמע את זה, של אלן אנסן אומר, I think it's bad news for the English game. או טרבור ברוקינג אומר, we're not creative enough, we're not positive enough. וג'ימי היל אומר, well, go on, getting bad results. הכל כזה שלילי. ואז משהו מתעורר, ומשהו מתחבר, והם באים לפאב, השני חבר'ה האלה, צריך להיכנס לקליפ כדי לראות את זה. פתאום ג'ף הרסט חוצה אותם, ולוקח כוס בירה, והם, מה? הם לא אומרים, אבל מי שמכיר יודע, ואז מביאים את כל הרגעים הגדולים של הכדורגל האנגלי ושל הנבחרת אנגליה, ועכשיו אני רוצה שנשמע את השיר כמעט את כולו מתחילתו. בואו נשמע.
יפה מאוד.
בווליו. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's all getting back, it's all getting back, it's all getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
הבנת את הרעיון, זה ההתחלה. כמה צוחקים עלינו. 30 years of hurt, never stop my dreaming. וכל הקטע הזה שכל פעם שאנגליה מגיעה לזה, טורניר גדול, הכותרות, אנחנו נהיה אלופי העולם, והכל מתרסק להם.
We know we're going to blow it away, כן?
זה ההומור העצמי הזה, הוא כל כך נחמד ונעים, שאנשים יודעים לצחוק על עצמם.
זכו בגביע העולם ב-1966, ועברו 30 שנה במדבר.
30 years of hurt. זה בדיוק זה.
אבל האורות של 66 נוצצים.
לגמרי,
כן,
לגמרי.
כן, קלימינג, ככה. כן.
שמע, זה היה הטורניר הראשון שאנגליה בעצם הרחה מאז 66.
נכון.
והיו תקוות, ואז מגיע המשחק הראשון נגד שווייץ.
היית?
שווייץ!
היית במשחק?
לא,
הייתי.
לא, ראיתי
הייתי, ואני אגיד לך מה אני זוכר הכי הרבה מהמשחק.
נו.
125 פאונד קנס. החנתי את האוטו ליד הבן בלי במקום שאסור.
מה אתה אומר?
כן. אני האנגלי, האנגלופיל, זה שחי בלונדון ומכיר הכל, חיפשתי חניה סביב ומביל, וראיתי בסוף איזה מקום שהוא מגודר, ולכאורה הגעתי הרבה זמן לפני המשחק, משחק הפתיחה של יורו, ואני כותב גם למעריב והכל, והייתי בטוח ששמתי את האוטו במקום נכון, וחזרתי לאוטו עם 125 פאונד קנס על טוב שלא גררו.
מעריב שילם?
לא, אני שילמתי. כמובן שמעריב לא שילם. לא הצעתי למעריב לשלם את זה, תשמע, שגיאה של טירון.
שגיאה קשה.
שגיאה של טירון.
כן. היית יכול לספר סיפור. כן, אז אנגליה התחילה די בצליעה, למרות שהיו תקוות גדולות מאוד. אבל בואו שוב נזכיר, טורניר של 16 נבחרות, זה לא 8. זאת אומרת, יש כבר... שיחקו בשמונה אצטדיונים, בכל רחבי אנגליה. אותי זרקו ללידס, לאיזה מלון בקצה העיר, שגם לידס, מה יש בה? כלום בינינו. זה עיר, שוב, ברמה של לבלות ומסעדות, זה, אתה יודע. ובלידס עצמה אני ראיתי בסך הכל משחק אחד, מלי רומניה נגד משהו, שזה הכל, וכל, בעצם נסעתי פעמיים או שלוש לניוקאסל כדי לראות משחקים בסנט ג'יימס פארק. אתה מבין איפה זרקו אותי?
אני הוצבתי במנצ'סטר, וראיתי משחקים באולד טראפורד, באנפילד, ומשחק אחד בלידס ראיתי, גם כי אני לא זוכר, אני עוד מעט אזכר מה זה היה, אבל בסך הכל הייתי בארבעה אצטדיונים חוץ מוומבלי, באלנד רוד, באולד טראפורד, באנפילד ובאסטון וילה, בווילה פארק. אבל בווילה פארק לא במשחק שלך, של כן. המשחק של
טוב, פארק. טוב, אנחנו נגיע, כן, זה, נגיע זה, בוא נדבר כן. קודם כל לשלב הבתים. אז כמו שאמרנו, שמונה אצטדיונים, 16 נבחרות, טורניר גדול, זה התחיל להזכיר מונדיאל. כי אליפויות אירופה עד אז היו איזה אירועים קטנים כאלה, שבועיים וזה נגמר. נחמד, אבל כן. לא ביג דיל. ופתאום זה היה באמת אירוע ענקי. אז אני, המשחק הראשון שהייתי, אני ניסיתי לעשות רשימה, זה היה משחק שבין רומניה וצרפת, אתה יודע. זה צרפת של 96, זה לא צרפת, שצרפת שנתיים אחרי זה הייתה אלופת עולם, אבל זה הייתה, אני זוכר שדיברנו אז, וכתבתי אז לא מעט על נבחרת צרפת, שהם ויתרו על קנטונה.
כן.
במקום זה יש זידן, אתה יודע, זה לא, זה לא. התחושה הייתה שזידן זה, איפה קנטונה היה אז, אתה יודע, אחד השחקנים הכי מפורסמים בעולם. מי זה זידן? זה עוד לפני שהוא עבר לתחילת דרכו ביובנטוס. הוא עדיין לא השם גדול. שנתיים אחרי זה ההיסטוריה תשתנה. וצרפת הייתה בסדר, אבל היא לא הייתה מדהימה. אחרי זה ראיתי גם כן בסנט ג'יימס פארק את סטויצ'קוב מבקיע במשחק של רומניה נגד בולגריה. לא הבית הכי סקסי בעולם, חייבים לומר, ואז בלידס, רומניה נגד ספרד. אלה המשחקים שראיתי
בשחר המוקדם. זה מה שאני ראיתי, רומניה, ספרד, אני חושב. כמה נגמר? 1-1? כמה היה שם?
אני חושב שספרד ניצחה 2-1. גם ספרד אז לא הייתה, אמנם ראול הגיע כבר, אבל הוא היה מאוד מאוד צעיר.
הגלגלים שלי עובדים עכשיו. כן. הגלגלים שלי עובדים עכשיו. כן, הגלגלים שלי. נסעתי, נדב, תכף אתה תגיע לבית הזה.
אוקיי.
נסעתי גם, יש סיפור.
אוקיי,
ספר. נסעתי גם לסיטי גראונד בנוטינגהאם.
אוקיי.
שם ראיתי, תכף נגיע למשחקים.
אוקיי.
שם ראיתי את ה-3-0. שקרואטיה הכניעה את דנמרק?
כן. בשער של שוקר שהקפיץ על שמייקל?
יש לי סיפור על המשחק הזה, כשנגיע אליו.
לא, עכשיו, עכשיו.
אוקיי, איך נזכרתי בזה עכשיו כשסיפרת על רומניה ספרד? קודם כל הייתי אוהד של דנמרק, כמובן. מי זאת קרואטיה בכלל? כן, אמנם...
לא, זה קרואטיה של ההתחלה, התחלה, התחלה.
כן, שנתיים אחרי זה היא הייתה מקום שלישי בעולם.
אבל זה היה אחרי.
נכון. מי זאת קרואטיה ודנמרק, שעשתה לנו כזה כבוד נפלא ב-92.
לי היו את דנמרק פעמיים, היה לי דנמרק 84, שהייתי באליפות הראשונה שדנמרק נחשפה לעולם, ודנמרק 92, שזה הסיפור הגדול.
ואני עדיין חי תחת החוויה.
כולנו.
ומגיע את דנמרק לסיטי גראונד ופורט, וחוטפת 3-0 מקרואטיה הנהדרת. אבל הסיפור הוא, נדב, שאני יושב ביציע של העיתונאים בסיטי גראונד, ושלוש שורות מאחוריי, שתי שורות מאחוריי, יושב מישהו עם תיק ומתחיל להוציא מחברות, ואני מסתכל, לואי ון חאל.
שהיה מאמן אייאקס. שנה...
אני לא זוכר מה הוא
היה. לא, ב-95 הם זכו בליגת האלופות, שניצחו את מילאן 1-0.
יפה, יפה.
הוא מאמן...
אלוף אירופה.
אלוף אירופה.
כן. ואני בתחיל אורחים ואומר, וואו, איזה צ'אנס יש לי עכשיו, רעיון בלעדי, עם לואי ון חאל, זה ידביק את מה שנדב עשה עם פלא ב-92.
לגמרי.
כאילו, נו. ואני עולה שתי שורות, ככה מתיישב לידו, וברגע של ההפסקה, שיוצאים להפסקה, אני אומר לו, מיסטר ון חאל, good afternoon, I'm Avi from an Israeli daily newspaper, can I ask you a question? הוא אומר לי, no. אני אומר לו, just a gentle question, not about Holland or Ajax or anything about...
About the game.
He said, I told you no. וזה נגמר הרעיון עם לואי ון חאל.
מאוד מתאים לו, מאוד מתאים לו.
וזה נגמר הרעיון עם... I told you no.
כן, ארבע שנים אחרי זה, אני הייתי ביורו של 2000, המשחק המפורסם בין אנגליה ופורטוגל באיינדובן, שאנגליה הובילה 2-0 ופורטוגל נצחה 3-2, ובאותו משחק, אם אני לא טועה שזה היה שם, יכול להיות שזה היה באמסטרדם ארנה, זה לא ממש משנה. גם התיישבתי ביציע עיתונות ליד קארלוס קירוש.
שהוא טיפוס אחר לגמרי לחלוטין.
בדיוק. עכשיו, הוא לפחות, הוא גם לא הסכים להתראיין, באותו זמן...
אולי לא היו לו אז הקשרים בישראל, כי הוא היה אחר כך עם קשרים חזקים מאוד בישראל.
לא, אני חושב אפילו לפני, הוא היה מגיע לפה עם נבחרת הנוער של פורטוגל. אבל לא בגלל זה.
הייתה לו חברה ישראלית.
הוא היה מאוד ג'נטלמן, אבל אמר את הלא בצורה יותר אדיבה.
הבנתי.
כן. אז לא עכשיו, פעם אחרת, נמצא את הזמן, טוב, אין אוקיי. לי בעיה. קח כרטיס ביקור שלי, תדבר עם המזכירה שלי, כאלה, אתה יודע. אבל זה בסדר. אז כן, אז 3-0, אני ככה פה עובר דרך כן. הנתונים. שוקר עם צמד ובובן עם שער אחד. אז בוא באמת, תכף נגיע באמת לסיפור הגדול של שלב הבתים, שזה הסיפור של אנגליה והמשחק של אנגליה עם סקוטלנד וגזה. סיפור מטורף, אבל נתזכר את, למען ההיסטוריה, מה קרה
הבתים,
בעצם.
תרבעת הבתים.
כן, אז בית ב', בית א' נגיע אחרי זה. בית ב' כלל את צרפת, ספרד, בולגריה ורומניה, זה הבית שאני הייתי, עקבתי הרב מקרוב בסן ג'יימס פארק.
וצרפת וספרד עלו ממנו.
נכון, צרפת עלתה מהמקום הראשון עם 7 נקודות, ספרד עם 5, בולגריה עם 4 ורומניה סיימה עם 0
היה נקודות. היה מאוד פשוט, 4 בתים, 2 עולות מכל
כן,
בית.
כן, בלי כל המקום שלישי והחישובים והמתמטיקות. בית ג' כלל את גרמניה, צ'כיה, איטליה ורוסיה. עכשיו, תראה, גרמניה הייתה בעצם בתקופת מעבר, כי 4 שנים לפני זה הייתה בגמר, ב-92, והפסידה אותו. עדיין נבחרת גדולה. ב-94
במונדיאל, הפסידה
לבולגריה. זה היה כישלון קולוסלי.
למרות שזה היה...
ברבע גמר.
רבע גמר, כן.
אבל גרמניה להפסיד לבולגריה ברבע גמר זה כישלון גדול מאוד. ופה היא ניסתה לחזור לעצמה ואיפשהו להוכיח לכולם שהיא עדיין כוח שצריך להתחשב בו. וצ'כיה, נגיד את האמת, הצ'כים בעצמם באו, הם אמרו, תשמעו, זה בית קשה, איטליה וגרמניה, לא נעלה לשלב הבא, לא, אין לנו סיכוי באמת.
אבל הייתה להם נבחרת נהדרת.
נהדרת, של שחקנים צעירים, של...
של כמה מהם שהפכו לשמות האוזות נאיז.
כן, אבל כשהם הגיעו ליורו, נכון. אף אחד לא הכיר אותם.
את פובורסקי הכרנו.
לא, הוא עדיין לא היה במנצ'סטר יונייטד. בעקבות היורו הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד.
את נדווד הכרנו.
הם אז הכרנו את השמות, אבל הם לא היו סופרסטרים. היורו הזה הפך אותם, פטריק ברגר.
פטריק ברגר.
כל השחקנים האלה, הם היו שמות, אתה יודע.
זה הטורניר שעשה אותם.
בדיוק. אבל... שוב, אנחנו נגיע בהמשך, הם הגיעו לגמר, זה לא סוד, אנחנו לא מגלים פה סודות, אבל זה נבחרת שלא הייתה אמורה להגיע אפילו לשלב השני. כי איטליה וגרמניה בבית הזה, ורק 2 עולות. והם התחילו עם הפסד 2-0 לגרמניה במשחק הראשון. ככה שמי נתן להם סיכוי? אבל אז הם מנצחים את איטליה 2-1, נדווד ובייבל, מבקיעים את השערים. ובמחזור השלישי, זה סיפור שאני אגיע אליו אחרי זה, היה משחק באנפילד בין רוסיה וצ'כיה. מטורף. שהסתיים ב-3-3, ובזכותו הצ'כים עלו עם שער בדקה ה-88 של שמיצר.
היית במשחק הזה?
הייתי אמור להיות. אני קצת מקדים את המאוחר.
כן. אני הייתי במשחק המקביל באולט טראפורד באיטליה נגד...
איטליה נגד גרמניה, שהייתה עם 0-0. והאיטלקים, אם היו מנצחים, היו עולים.
נכון, יפה. הייתי במשחק הזה, והאיטלקים של ידי רצו לקפוץ מקומה 24.
הסיפור הוא כזה... יום לפני היה את המשחק המפורסם של אנגליה נגד הולנד שניצחה 4-1. אחד המשחקים הכי טובים של אנגליה בהיסטוריה. היית במשחק הזה.
ודאי.
יפה. ואחד מכוכבי המשחק, לא משנה. כתב חבר ששנינו באותה תקופה, שגם כיסה את האליפות עבור ידיעות אחרונות, כי הוא היה מוצב בלונדון, גאסן וואקד. וגאסן וואקד היה חייב לחזור לארץ ליום אחד לחתונה של חבר. הרי בדרך כלל מה עושים בעיתונים? אז היום אנחנו בעידן של אינטרנט, אז עוד לא היה אינטרנט. אתה עושה פולו-אפים. אתה בעצם כותב יום אחרי על הסיפורים הגדולים שהיו לפני. ובעצם היה צריך להיות מישהו במחנה של נבחרת אנגליה.
אחרי 4-1,
יום אחרי.
אז הורידו אותך ללונדון.
אמרו לי, ואני בלידס, אמרו לי, תשמע, אתה עולה על רכבת, נוסע ללונדון, ועושה את הכתבה על מה שהיה במחנה, הייתי מסיבת עיתונאים, מדברו עם שחקנים, המאמן, ותעביר את זה. אמרתי, כן, חבר'ה, אבל יש לי באותו יום, אחרי הצהריים, משחק באנפילד. איך אני אגיע? אתה תגיע! זה לא ישראל, זה מרחקים עצומים, זה רכבות, אין לי אוטו סחור או משהו. אין ברירה, אתה חייב.
גם אם אוטו סחור לא היית מגיע.
ברור. עליתי על הרכבת, נסע בחמש בבוקר, אני חושב. עכשיו, גם זה לא שאתה מגיע ללונדון, ואתה מגיע מלא... איפה זה הם יושבים? בבישם אבי, או אלוהים יודע, באיזה חור?
כן, כן. הם החליפו את זה מאז, אבל כן. הם החליפו את המחנה האימונים שלהם מאז.
לא יודע איפה זה. אבל זה מלונדון עוד נסיעה של 40 דקות.
ברור.
עכשיו, מה יש לי? אין לי רכב. מוניות, אני לא זוכר כבר איך הגעתי. אולי מונית, בטח שילמתי איזה 100 פאונד. לא זוכר. הגעתי. אוהלים כאלה לבנים, ומלא עיתונאים מסתובבים, ושחקנים, זה לא כמו היום, יושבים שחקנים, ומסביבם העיתונאים, ושואלים שאלות. וישבתי עם טדי שרינגהם, ושאלתי אותו שאלה או שתיים, כמובן שהוא הסתכל עליי בזלזול, מי אתה בכלל שאתה שואל שאלות. לא משנה, הייתה כתבה נחמדה, אבל עכשיו, השעה 14:00, ועוד 4 שעות יש משחק באנפיל שאני צריך לדווח עליו. איך אני עושה? אני גם צריך להעביר כתבה בדרך. איך? בדיוק. אני חושב שכבר היו אז סלולרים, אבל מאוד 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 פרימיטיביים. הראשונים...
היו.
היו, נכון? כן, ב-96.
הענקים האלה,
משהו
המושמים.
משהו כזה, אני כבר לא זוכר. כן. ושיחות טרנס-אטלנטיות, אז דקה הייתה עולה בערך 100 שקל, אז איך אני אעביר כתבה בטלפון? לא יכול, אין מייל. לא, כן, עוד, לא. המיילים עוד לא היו באותה תקופה.
אנחנו עדיין, כן, אנחנו...
אני מגיע לקינג קרוס, או איזה תחנת רכבת, עד שתפסתי טרמפ, שמישהו לקח אותי, עשה לי טובה, כי אני צריך, אני ממהר להגיע לאנפילד, ואז אני עולה על הרכבת, והרכבת בדרכה לליברפול. ואני מסתכל על השעון, אני אגיע חצי שעה לפני תחילת המשחק, לתחנת הרכבת של ליברפול, לא לאצטדיון. איך אני... זה בלתי אפשרי, בינינו. אבל אתה יודע, אני עשיתי את כל המאמצים, ואז אני מתחיל להעביר את הכתבה בטלפון למערכת בתל אביב. הרכבת עושה הרבה רעש, אני צועק. ואנשים באים ומתחילים, הקונדוקטור, מי שלא היה, התחילו להתלונן עליי. הבן אדם הזה עושה רעשים, הבן אדם הזה צועק, תוריד אותו מהרכבת. אתה לא מבין מה היה לי. אתה לא מבין, אני לא יודע איך הצלחתי להעביר את הכתבה, לא יודע, הצלחתי איכשהו. וכשהגעתי לליברפול ואני מסתכל על השעון, אני רואה המשחק מתחיל עוד חצי שעה, אמרתי, טוב חבר'ה, אין צ'אנס, אני לא אצליח. אז נסעתי למלון, בליברפול.
לא ניסית להגיע לאצטדיון?
חמש בבוקר יצאתי, הייתי שחוט, ישבתי במלון, ראיתי משחק מדהים, 3-3, ואני במרחק של אולי 2 קילומטר מהאצטדיון.
טוב.
כן, זה חלק מחייו של הכתב המשוטט.
אני מבין שמאז התחילה הצניחה הכלכלית של ידיעות אחרונות. שיחת טלפון של 100 דקות שלך כפול 100 פאונד.
אתה לא מבין מה, אתה לא מבין, אתה לא מבין איזה דברים היו שם. לא משנה. בקיצור, אז זה היה, אנחנו ככה הקדמנו את המאוחר וסיפרנו איך...
נגמר. איך צ'כיה עלתה ואיטליה לא.
נכון.
איך צ'כיה עלתה ואיטליה נשארה בחוץ עם ה-0-0 המאוד מאוד מאוד חלש באולד טראפורד.
ועדיין לא ידענו מה צ'כיה מכינה לנו בהמשך. וזה היה בית 3, ויש גם את בית 4. בית 4 כלל את פורטוגל, קרואטיה, דנמרק וטורקיה. טורקיה דרך די חזרה ביורו הזה על מה שעשתה אז. כלום. אז היא סיימה עם 0 שערים ו-0 נקודות, אבל זה היה די צפוי. ופורטוגל, תשמע, הייתה נבחרת אדירה. הייתה אחת המועמדות לזכייה. פיגו היה בסיאו, אני חושב שארבע שנים אחרי זה הם היו אפילו עוד קצת יותר טובים, אבל גם, כבר אז הייתה נבחרת אדירה, עם כל אותם שחקנים של נבחרות הנוער שהלכו וגדלו.
אנגליה, הולנד וצ'כיה, פורטוגל היו שני המשחקים הכי מפתיעים בטורניר הזה. תסכים איתי?
כן.
הניצחון של צ'כיה על פורטוגל, והניצחון הגדול, התבוסה שהנחילה אנגליה להולנד.
נגיע לזה עוד מעט, אבל רק נזכיר שפורטוגל ניצחה את אותה קרואטיה שראית אותה מנצחת בדנמרק, 3-0 בסיטי גראונד בנוטינגהם, צמד... לא, שער של פיגו, שער של ז'ואו פינטו ושער של דומינגוש, אבל הם היו באמת נבחרת אדירה, והם עלו מהמקום הראשון, וברור שהם היו פייבוריטים נגד צ'כיה, אז רק נספר, המשחקים ברבע הגמר, לא היה אז שמינית גמר, צרפת נגד הולנד, צ'כיה נגד פורטוגל, גרמניה נגד קרואטיה, וספרד נגד אנגליה. אבל, אנחנו רוצים לחזור לסיפור של נבחרת אנגליה. שבועיים לפני שהיורו התחיל, נבחרת אנגליה יצאה לאיזשהו מסע משחקים.
במזרח.
במזרח, הגיעה להונג קונג, ואז באחד הלילות שטרי ונבלס, המנג'ר, נתן לשחקנים שלו ככה לצאת קצת להשתובב, זה היה באישור, הם יצאו לאיזה פאב, כמובן שהם השתקרו, כמובן שהם עשו שטויות, והיה שם מישהו שצילם את זה. והתמונות עלו בסן, וראית בתמונות שחקנים כמו טדי שרינגם וגזה ואלן שיר וכוכבי נבחרת אנגליה, משתתים כמו נערי בית ספר בני 15 במסיבת סיום, שטועים לחלוטין, עם בגדים קרועים, זה נראה בושה וחרפה, זה שבועיים לפני, וזה היה בסן כמובן, ובאנגליה אמרו, מה זה?
הסן עשה מזה את הבושה וחרפה. כן, הסן העיתון הצדקני הזה.
נכון.
זה הייתה הבעיה הגדולה ביותר, שהסן, כן, הסן עשה מזה קמפיין הבושה והחרפה, כן? From fame to shame, כן? הקמפיין של הסן על נבחרת אנגליה. אתה יודע, אני לא רוצה להגיד אז והיום, אבל אתה יודע, היום ההשתתות הזאת, גם אם הייתה מגיעה שבועיים, שלושה לפני, לא הייתה מתקבלת באותה רוח צדקנית.
אני יכול להראות לך את התמונה, הנה זה אצלי פה. Disgraceful! כן. Look at Gaza! A drunk oaf is no pride! כן. גועל נפש!
כן, אז הוא היה שיקור שבועיים לפני המשחק, כן, בחוץ לארץ וזה. זה הייתה השוריה, אבל היא לא השפיעה על נבחרת אנגליה ביורו, ו...
לא, אני אגיד לך מה, אתה היית במשחק נגד שוויץ.
נכון.
כשזה הסתיים באחת-אחת, אמרו, הנה, הנה לכם, הנה הבושה והחרפה.
אם אני לא טועה ומנער שוב את הזיכרון שלי, בחזרה הביתה, בדרך חזרה הביתה, הם טסו מהמזרח לטיסה ארוכה ללונדון, וגם כן לא איבדו את העשתונות, אבל עשו שם כל מיני קטעים, כולל את הקטע של...
The Dentist Chair.
Dentist Chair, יפה.
אז בוא נסביר לכל מי שאומר מה זה ה-Dentist Chair. Dentist Chair זה כיסא רופא השיניים. כשאתה יוצא לרופא שיניים, אז זה כיסא שאתה בעצם שוכב אחורה.
נכון.
שיתפר לך בשיניים. כשאתה שוכב אחורה, אז החבר'ה באים
ומשקים
אותך ישר לתוך הפה.
מטוס, הם ישקו אותו לאלכוהול. בדיוק.
יפה.
בדיוק.
תזכרו טוב את העניין הזה, The Dentist Chair, תכף זה יחזור.
יפה.
אוקיי. אז היה המשחק הראשון נגד שווייץ, שהסתיים בבושה גדולה, אחת-אחת. מי זה שווייץ? אתה מכיר את זה? מי זה שווייץ?
ברור.
אז מגיע המשחק נגד סקוטלנד.
האנגלים דומים מאוד לישראלים בקטע הזה.
מגיע המשחק נגד סקוטלנד, הדרבי הבריטי. סקוטלנד אז הייתה נראה לי קצת יותר טובה ממה שהיא היום.
הרבה.
ודרבי זה דרבי, וזה בוומבלי. הנה, רק עכשיו, לפני כמה ימים היה לנו את הדרבי הזה גם. הסתיים ב-0-0, אז זה לא הסתיים ב-0-0, זה היה משחק מטורף, אנגליה הובילה 1-0, היה פנדל לזכותה של סקוטלנד, מי החמיץ אותו אני כבר לא זוכר, לא משנה, דיוויד סימן הציל, ודקה אחרי זה, אנחנו תכף נשמע את הרגע הגדול
של גזה,
של גזה. הנה זה מגיע. בעצם השער המדהים של גס כהן, שהיה באמת כוכב על מבחינת... תראה, הוא היה בו הכל, הוא היה בו... הוא היה איש די...
אתה יודע, אותי זה מאוד מאוד מפתיע, שהשער הזה נשאר בכזה זיכרון, בזיכרון.
לא, אבל גם מה שקרה מיד אחריו, תכף נספר, אבל כן.
כי השער הזה הוא שער של מסורת. הוא שער בריטי לחלוטין למאדרין, הוא שער יפהפה, כשגזה מתעתע שם בבלם של סקוטלנד, סקוטלנד קולין הנדרי, כן?
כן, הקפיץ מעל כל הנרי ברגל שמאל, ובעד ברגל ימין לשער.
פנימה, כן. שער נפלא והכל, אבל להשאיר אותו ככה בהיסטוריה, שנדבר עליו בפודקאסט של 2021, זה יוצא דופן. זה בגלל הרגע הזה של האימות הבריטי הבלתי נתפס הזה בין האנגלים לסקוטים, כן? שהוא אימות הרבה הרבה יותר גדול ממשקלו הסגולי, כן? וגם שם זה היה בשלב הבתים בכלל. אם זה היה בשלב נוקאוט, אני עוד מבין, זה היה בשלב הבתים. ובכל זאת, כמו שאתה אומר, נוספה לאקט הפנטסטי הזה של הצלת הפנדל, ואחריו השער הגדול ביותר של גזה בכל הזמנים במדי אנגליה, נוסף גם הקטע...
של הדנטיסט צ'ר.
של הדנטיסט צ'ר.
אז מה שקורה, ואתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, איך שהוא מבקיע את השער, הוא נשכב על הגב. אגב, אתה זוכר שצ'רלי ג'ורג' הבקיע בגמר 70? גם כן נשכב על הגב.
כן, כן, בערכה נגד ליברפול.
נכון, נכון. זה שונה. ואז הוא נשכב על הגב, ולידו יש איזה בקבוק מים כזה של השוער. ובאים שרינגהאם ודריאן אנדרטון, לוקחים את הבקבוק ומשפריצים לו לתוך הפה. את אותו דנטיסט ג'ר, כמו שהם... שוב, זה היה סוג של מחאה נגד התקשורת.
בדיוק, מחאה נגד המחאה.
וזה היה מתוכנן.
מתוכנן זה היה? אוקיי, אוקיי. זה היה נגד התקשורת שהתעסקה בשטויות האלה של הטיסה עם הדנטיסט ג'ר, ובכמה אנשים שיקורים בתאילנד בדרך אל האליפות הזאת, ובמיוחד שאתה מוביל 2-0 ועוד על סקוטלנד.
אז, אבל זה היה רגע נדיר, תסכים איתי. עד היום מדברים עליו.
שמה, זה שהוא חקוק...
25 שנה אחרי מדברים עליו.
זה שהוא חקוק בזיכרוננו, זה הפתעה מאוד מאוד נעימה.
טוב, הגענו לשלב רבע הגמר, אז כמו שאמרנו, משלב רבע הגמר כבר זה סיפור אחר לגמרי. רגע, לפני רבע הגמר, היה את אנגליה נגד הולנד, שהיה משחק מטורף. בגללו נסעתי ברכבת ב-5 בבוקר.
נכון.
צמד של שירר.
וה-4-1 של אנגליה, הולנד הגיע אחרי ה-2-0 נגד סקוטלנד.
נכון.
זהו, אנגליה הייתה כבר כולה באופוריה, כן? ואז יש לה המפגש הגדול עם הולנד.
שהולנד
נבחרת הולנד אדירה. הולנד אלופת אירופה 1988, סוף כל סוף, כן? לוקחת את התואר האירופי הראשון שלה. אמנם ב-92 היא עפה בחצי הגמר בפנדלים מול דנמרק, אבל היא עדיין הנבחרת הגדולה, עדיין הנבחרת הנפלאה שיכולה לעשות דברים גדולים וסטייליסטית והכל. ואנגליה סוג של אנדרדוג נגד הולנד, כן? וזה היה...
זה היה הרגע המכונן של, היה, של אנגליה,
אנגליה
בטורניר.
של אלן שירר.
נכון.
כן.
אלן שירר עם צמד
וטדי שרינגהאם
עם צמד.
כן. זה היה הרגע ששירר הבהיר לעולם, הוא היה חלוץ הרבה יותר טוב משרינגהאם כמובן, כן. כן, אבל הוא הבהיר את הפרק שלו בהיסטוריה של הכדורגל האנגלי. אנגליה שלטה, אנגליה מחצה, אנגליה השאירה את הולנד פחות או יותר, לא מחוץ לטורניר, הולנד עלתה.
בגלל שער המצמק של פטריק קלייברט. השער המצמק של פטריק קלייברט, יפה, גרם לכך...
הולנד לשחק נגד צ'כיה?
תקשיב, הולנד סיימה עם 4 נקודות והפרש שערים מינוס 1, סקוטלנד סיימה עם 4 נקודות והפרש שערים מינוס 1, והולנד עלתה כי הבקיעה 3 שערים, סקוטלנד הבקיעה שער 1 בטורניר.
היא פגשה את צרפת, נכון?
כן.
הולנד פגשה את צרפת ברבע.
כן, ובמשחק הזה אני הייתי, תכף נגיע גם אליו. תכף נגיע גם אליו, אבל זה סקוטלנד שמעולם לא עלתה שלב.
על הפרש שערים.
על הפרש שערים. אם קלייברט לא מבקיע, סקוטלנד עולה לבריאות.
זה היה טורניר נדב, שבו הומצא המשפט הפנטסטי שחי בועט ותקף עד היום. איך קוראים לסקוטי שעולה שלב ביורו או במונדיאל?
אוקיי.
שופט.
אהבתי, אהבתי, אהבתי. טוב, אז היו 4 משחקי רבע גמר. אני רוצה שנתחיל דווקא עם המשחק הרביעי מבחינת הימים, ה-23 ביוני 1996, צ'כיה נגד פורטוגל. כמו שאמר, פורטוגל סופר פבוריטית. אני זוכר שהגעתי למגרש בווילה פארק בברמינגהאם. הייתה אווירה, כל האוהדים הפורטוגלים הגיעו מאוד זכוכים. אני זוכר שמאיר איינשטיין, זיכרונו לברכה, ואבי רצון שידרו את המשחק, ישבתי לידם. הכל היה כזה רגוע, פורטוגל בדרך לחצי הגמר. זה בכלל לא הייתה שאלה. לא הייתה שאלה רק באיזה תוצאה. ואז מתפתח משחק די שוויוני, וצ'כיה משחקת בלי שום רגשי נחיתות, כי אין לה מה להפסיד. ומגיע הדקה ה-53, ובואו נשמע מה קרה בדקה ה-53.
Oh, Poboski, it's opened up for him, and he's lifted it over the goalkeeper. It's a magnificent finish, and the Czech Republic have produced a goal worthy of the quarter-final.
כן?
אתה היית מתלהב יותר.
כן, בוא נגיד, השדר פה לא... כן. לא משהו. אני מניח שאם זה השדר הצ'כי, היינו שומעים פה התלהבות הרבה יותר. שמע, זה היה שער מדהים. כי הוא גם עבר בסללום איזה 2-3 שחקנים. והוא הקפיץ מעל ויטור באייה. דרך אגב, יש ראיון איתו עם פובורסקי, שהוא אומר שהוא הגיע לכדור די ממש עם השפיץ, הוא כבר לא ידע מה לעשות, וכשהוא שם את הרגל מתחת, הוא היה בטוח שהכדור אף ליציע. ופתאום הוא רואה אותו נוחת ברשת. ואני זוכר, היה לחץ פורטוגלי מטורף בדקות האחרונות, הם רצו את השוויון ואת הערכה, והם לא הצליחו. בשריקת הסיום, היה סוג של הלם. אתה מכיר את המשחקים האלה שאתה יודע מראש מה יהיה, ולא, זה לא קורה. הלם, פורטוגל לא הבין, איך יכול להיות שאנחנו עפנו מול צ'כיה? מי זה צ'כיה?
ההלם שלהם היה התבטא על קר הדשא, כמו ההלם של ביין בסוף הגמר של 99.
כן, די דומה. אז זה צ'כיה שעולה לחצי הגמר, אבל היו עוד 3 משחקים. היית במשחק בספרד לאנגליה?
כן, כן, כן.
שגם 0-0 לא היה שם שום דבר מיוחד, אבל אני חושב שהייתה כבר אופוריה אנגלית, ביציעים, ברחוב, באנגליה עצמה, היה טירוף. זה התחיל להזכיר להם את 66.
נכון. זה, והסיפור של המשחק הזה הוא שהם חשבו, אחרי שהם הצליחו להיפטר, ברבע הגמר מספרד, בדוק רב פנדלים, הם חשבו שהם גירשו את השד הזה,
כן.
של הפנדלים.
כן.
הם חשבו שהנה, עכשיו, הדרך הנתיב פתוח. ואני לא אקדים את המאוחר.
אבל הם ניצחו בפנדלים את ספרד, איירו מחמיץ את הפנדל הראשון, שירר, דיוויד פלאט, פירס וגסקוין.
פירס, שעליו, פירס אחד משני המחמיצים במונדיאל 90 בטורינו, הוא וקריס וודל החמיצו, עשו עליהם בדיחות אז, והנה פירס, בא סטיוארט פירס ושם את הפנדל בפנים. שיקום לחלוטין, תיקון עולם.
לגמרי. אז איירו החמיץ את הפנדל הראשון של ספרד, גיירמו אמור ו... בלסואה, לא יודע מי זה, זה כנראה לא השם האמיתי שלו, זה לא יכול להיות. מבקיעים, ונדל כובש את השער, מחמיץ את הפנדל האחרון, ואנגליה עולה לחצי הגמר, אבל היא עדיין לא יודעת נגד מי, אבל תכף שנגיע ליריבה שלה, היה את חצי הגמר, את רבע הגמר בין צרפת והולנד,
0-0 אלוף.
באנפילד. הייתי במשחק הזה. תשמע, זה היה אחד המשחקים העלובים ביותר שאני ראיתי, וזה שתי נבחרות אדירות. מצד אחד צרפת, עם זידן וז'ור קייף ולורן בלן, והולנד עם קלייברד וסיידור ובלינד, אבא של.
כן.
שוב,
דני בלינד.
בסטן, כן, בסטן דני כבר בלינד. לא היה, דני בלינד, נכון. ג'ורדי קרויף היה בנבחרת הזאת. ג'ורדי קרויף, אגב, הבקיע את השער הראשון של הולנד בטורניר הזה.
אף אחד מאנשי 92 כבר לא היה.
אני לא חושב.
לא חולית, לא רייקארד ולא ומבסטן.
חולית היה הפרשן של ה-BBC.
יפה.
כן. ואגב, היה הצלחה גדולה מאוד. ככה אומרים. זה היה, שוב, בפנדלים. סיידורף היה היחיד שהחמיץ בדוקה בפנדלים, אבל באמת, זה 120 דקות שלא היה בהם כלום ושום דבר.
אתה זוכר? אתה זוכר? בוא נעשה רגע קריאת ביניים.
כן.
אתה זוכר שהיה במשחק של הולנד בווילה פארק נגד מישהו, תכף אני אזכר, בשלב הבתים.
בשלב הבתים.
היה סכסוך עצום בנבחרת בגלל אדגר דוידס?
אני זוכר שהגענו חדר התקשורת באחד המקומות, אני לא זוכר באיזה עיר זה היה, אני מניח שהיה בלידס, כי שם הייתי רוב הזמן, והחלו להגיע כל מיני ידיעות שיש בלגן בנבחרת הולנד. לא הבנו בדיוק מה ועל מה ועל מה ולמה, מסתבר שצילמו את השחקנים הלבנים עולים באוטובוס מאחורה, או מקדימה, ואת השחורים, את הסורינמים.
ואדגר דוידס עשה מאומה.
ונהיה איתה מאומה, והתחילו לדבר על גזענות.
שהוא אפילו עזב את המחנה.
כן, או שהוא עזב או שהעזיבו אותו. כן, הייתה דרמה גדולה מאוד.
אז גם זה סיפור שמאחורי הקלעים של יורו 96, שלא צריך לוותר עליו.
כן,
אבל בוא נגיע חזרה לאנפילד. ה-0-0 הזה הסתיים בדוקרב פנדלים.
נכון, נכון. כמו שאמרתי, סיידורף היה היחיד שהחמיץ שם. כל הצרפתים הבקיעו, אפילו שאת הרשימה. למרות שתכף נגיע אחרי זה לחצי הגמר. זידן, ז'ור קייף, ליזרזו, גירן ובלן הבקיעו. וכאמור סיידוף החמיץ, וצרפת עולה לחצי הגמר. עכשיו שוב, אני אגיד את האמת, צרפת לא הרשימה בטורניר הזה. לא ראינו, לא ראינו עוד אפילו את הניצוצות של מה שיבוא שנתיים לאחר מכן. זה עוד לא היה שם. נגיד, תיארי אנרי עוד היה צעיר מדי, הוא לא היה בנבחרת, טרזגי עדיין לא היה בנבחרת, זידן היה בתחילת דרכו בנבחרת. אתה יודע, אם היינו מסתכלים בזכוכית מגדלת, אולי אפשר היה לגלות שם דברים, אבל זה הכל בדיעבד. באותה טורניר אנחנו לא ראינו את זה. עוד רבע גמר, גרמניה נגד קרואטיה, ויורגן קלינסמן ומתיאס זאמר מבקיעים את השערים נגד קרואטיה, באולד טראפורד. אגב, אני הייתי באולד טראפורד בחצי הגמר, שתכף נגיע אליו. עוד דבר מעניין, במשחקים של אנגליה, כמובן, בוומבלי היה מפוצץ. במשחקים שהם הנבחרות הזרות, היציעים לא מלאים. ואני זוכר באחד המשחקים, הקרוז הכריז, It's a sold out, לא יודע כמה, 45 אלף צופים, וכולם עמדו, ישבו וגיחכו ופרצו בצחוק. כי זה הבדיחה. יכול להיות שהם מכרו את כל הכרטיסים,
כן.
אבל לא הגיעו. אתה ראית קרחות עצומות, ואז הייתה הפעם הראשונה שהבנו, אני לפחות, שכל הסיפורים האלה על מספרי הצופים, זה די חרטה.
כן, כל כך הרבה קונגלומרטים מקבלים כרטיסים ולא
משתמשים. כל מיני חברות בארצות הברית, והעובדים שלהם לא בא להם לנסוע עכשיו לאנגליה לראות כדורגל.
בדיוק. זה לא השתנה מאז, אגב.
כן.
ולכן אני אומר לכל מי שנוסע למונדיאל או ליורו, לא עכשיו עם הקורונה, אבל אני אומר תמיד לכל מיני ניסיון של...
יש כרטיסים.
כן, ניסיון של 4 מונדיאלים שהייתי ו3 יורואים, אני אומר לכולם, תמיד, אם אתם תמיד תלכו לאצטדיון, תמיד יש אנשים שמביאים את הכרטיסים שלהם ברגע האחרון, שלא השתמשו ומצאו אצל הדוד שלהם שהוא עובד בפוג'י או במקדונלדס וכו' וכו'.
רק אני אזכיר לך שהיינו ביחד בחצי גמר המונדיאל ביפן, בסייטמה, אם אני לא טועה, בין ברזיל וטורקיה.
טורקיה, 2-0.
חצי צדון ריק.
נכון.
אני זוכר שהמצלם, ובטלוויזיה אתה לא רואה את זה, כי הם יודעים לצלם רק את היציאים למטה, איפה שמלא, אבל ביציאים העליונים היו אלפי אלפי מקומות ריקים. אני יכול להבין את זה. כמה אנשים באו מברזיל וטורקיה עד יפן, לא 20 ו-30 ו-40 אלף.
וגם לברזיל נגד גרמניה בגמר, הצלחנו להשיג כרטיס אקסטרה.
כן, זה המצב, רק שתבינו. טוב, אז אנגליה, אמרנו, עלתה על חשבונה של ספרד בפנדלים, צרפת עלתה על חשבונה של הולנד בפנדלים, גרמניה ניצחה את קרואטיה 2-1, וצ'כיה כאמור ניצחה את פורטוגל. ואז אנחנו מגיעים לחצאי הגמר, שניים. אחד משעמם עוד יותר אפילו ממה שקורה.
באולד טראפורד.
כן, באולד טראפורד.
צ'כיה נגד צרפת, הייתי במשחק הזה.
צרפת נגד צ'כיה.
הייתי במשחק הזה.
0-0, עוד 120 דקות. תשמע, זה צרפת, זה פעמיים רצוף 0-0 ברבע גמר ובחצי גמר. ב-240 דקות.
עשו לי נדב יעקובי. הקפיצו לחצי הגמר של אנגליה-גרמניה מישהו מישראל, ושלחו אותי לאולד טראפורד, לצ'כיה צרפת.
מה לעשות? במקרה הזה, הצרפתים הפסידו. זידן, ג'ורקאי, פליזרזו, גרם, בלן, מבקיעים. הצ'כים מבקיעים את כל הפנדלים שלהם, ופדרוס היה שחקן כזה, מחמיץ את הפנדל האחרון, כבר השישי, כן, כבר התחילה הסדרה השנייה, וצ'כיה בגמר. מה, אני זוכר, זה היה הלם. צרפת, אוקיי, לא הייתה הכי טובה, אבל צ'כיה, שלא הייתה בכלל צריכה לעלות מהשלב המוקדם, מגיעה לגמר.
אני חגגתי.
כי אתה אוהב...
ברור, סיפורים, אנדרדוגים, סיפורים שלא מתיישרים לפי הקו הרגיל. נבחרות חדשות שעושות היסטוריה, והנה אנחנו יכולים עכשיו להתענג, להתרפק ולהתענג על ההפתעה הגדולה הזאת, כן? זה, בוא נאמר ככה, נדב, זה היורו השני ברציפות של הגמר מגיעה נבחרת אחת שבכלל לא אמורה להיות שם.
שמע, זה...
דנמרק 92.
נכון, זה סוג של...
צ'כיה 96, וכמובן שאני מחזיק אצבעות לצ'כיה נגד הגרמנים, תכף נספר את סיפורו של חצי הגמר הסנסציוני בוומבלי, ששנינו לא היינו בו.
נכון. אז חצי הגמר השני מפגיש את אנגליה וגרמניה בוומבלי. 30 שנה אחרי הגמר של 66, שנגמר ב-4-2 בהערכה, עם שלושה של ג'ף הרס, ותראה איך השיר שהתחלנו איתו, It's Coming Home, מתחבר לסיפור, למרות שאף אחד לא ידע שככה זה יקרה. הסיפור שם מדבר בעצם על החזרה מ-66, ועל בובי צ'רלטון, ועל ג'ף הרסט, ועל נובי סטיילס, וכל החבר'ה האלה, 30 שנה אחרי, הנה ההזדמנות, אוקיי, זה חצי גמר, זה לא גמר, אבל זה ההזדמנות גם לנקמה. והנקמה גם על 90, הם הפסידו בפנדלים בחצי גמר, היו כל כך הרבה במקרים, פה ושם אנגליה ניצחה את גרמניה.
כן,
אבל בדרך כלל גרמניה ניצחה את אנגליה.
נכון, וכאן אחרי שהאנגלים עוברים בפנדלים את ספרד, יש הרבה יותר ביטחון עצמי, והאמת, אנגליה שיחקה טוב.
כן.
אנגליה שיחקה, גם גרמניה שיחקה טוב.
היה המשחק הכי טוב אולי בטורניר.
אוקיי, זה
אחד הטובים ביותר.
אתה זוכר 100%. אני כמובן נתלה עד היום באנגליה נגד הולנד, כמובן, אוקיי, אבל אוקיי. בסדר, זה ברור. היה משחק מצוין. והיה 1-1, לא 0-0, נכון?
היה 1-1, והיו החמצות מדהימות, גסקוין.
ובדקה 119,
כן.
פול גסקוין.
גולש לעבר הכדור ומחמיץ אותו במילימטר.
כן, למול השאר.
ואני רוצה להזכיר עוד דבר חשוב, שאנשים שכחו. באותו טורניר היה את שער הזהב. זאת נכון, אומרת, אם מנע... משחק נכנס להערכה ונבחרת מבקיעה, נגמר המשחק באותו רגע. אז אם גסקוין כובש, אין פנדלים ואין כלום, ואין זמן אפילו לגרמנים לחזור, לא משנה איזה דקה זה היה.
כן, תוך שנתיים, לא, סליחה, תוך 4 שנים של היורו, שני הגמרים הוכרעו בשער זהב. גם ב-96 וגם ב-2000 בהולנד, כן? תוך 4 שנים, החוק הזה שבוטל מיד לאחר מכן, אלוהים יודע למה, אבל בוטל, לא אהבו אותו כל מיני פרנסים של פיפה כנראה, אבל אנחנו מגיעים לרגע שגסקון מפספס את שער הזהב דקה לפני סיום הערכה, ואז הולכים לפנדלים, ואנגליה נהדרת בפנדלים.
רגע, 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 לפני הפנדלים, רק נזכיר, המשחק התחיל בטירוף. 3 דקות מהפתיחה אלן שירר מבקיע. אחרי 3 דקות.
והגרמנים משווים עם אנדריאס מולר?
לא, סטפן קונץ.
סטפן קונץ.
שהיום אגב מאמן הנבחרת הצעירה.
מולר זה הכובש בסוף.
נכון, נכון. מאמן הנבחרת הצעירה.
כן. 7 דקות, 1-1.
כן. ואז אין יותר שערים, אבל כמו שאמרנו, משחק נהדר, עם מלא מצבים והזדמנויות, ובאמת משחק פתוח, שתי נבחרות שהן גם מכבדות אחת השנייה, אבל גם לא כל כך סובלות אחת השנייה, וזה בוומבלי, ו80,000 צופים, ואנגליה במרחק נגיעה מהגמר. עכשיו, אנגליה מעולם לא הייתה בגמר יורו. מעולם, הייתה בחצי גמר ב-68, אבל מעולם לא הגיעה לגמר, לעומת גרמניה שזכתה כמה וכמה פעמים, והייתה בגמרים והפסידה, אבל זו המסורת. ואז מתחיל דוקרה בפנדלים, כמו שאמרת, אנגליה בפנדלים האלה מצוינת.
5 בועטים ראשונים.
בוא ניתן את כל הסדרה.
אוקיי, קדימה, תתחיל.
תומאס אסלר, 1-0. אלן שירר,
1-1.
שטרונץ.
2-1 לגרמניה.
דיוויד פלט.
2-2.
שטפן רויטר.
3-2 גרמניה.
סטיוארט פירס. פסייקו.
פעם שנייה ברציפות, 3-3.
פעם שנייה נותנים לו ליוות, מאז הוא השתפר. ציגה.
קריסטיאן ציגה, 4-3 גרמניה.
גזה.
פול גסקוין, לא מפשל, 4-4. הוא מסוגל לפשל.
אנחנו מגיעים לבעיטה החמישית, שטפן קונץ, כמו שאמרנו.
כובש פעם שנייה במשחק הזה,
5-4. והלחץ השרינגהם, כי אם שרינגהם מחמיץ, זה נגמר, ושרינגהם לא מחמיץ, הוא מבקיע. ואז מגיע,
חמש,
אני חושב שאני אשבלבן, אני חושב
שקודם... אנגליה התחילה, קודם כל אנגליה, נכון. אנגליה התחילה.
ואז מגיעה הביתה...
השישית.
השישית של אנגליה, של גארת סאוטגייט, 25 שנה לאחר מכן הוא מאמן.
כן, תכף נגיע...
הוא ניגש לבעוט.
תכף נגיע לסיפור
הגדול. ומה לעשות? מחמיץ.
אני חושב שהצלה שם של...
קופקה.
של אנדי קופקה.
נכון.
אנדריאס קופקה מציל ממנו, ואז ניגש...
אנדי מולר. אבל, רגע, יש פה טוויסט בעלילה. כי אנדי מולר, במהלך המשחק, מקבל כרטיס צהוב. והוא יודע שהוא לא ישחק בגמר. ולמרות זאת, הוא ניגש לבעוט את הפנדל. עכשיו, אני חייב להגיד לך שלפני הרבה מאוד שנים הוא הגיע לארץ, לא זוכר באיזה קבוצה הוא היה, במילן או משהו.
שאלת אותו?
הוא הגיע לשדה התעופה, והייתי חייב לשאול אותו שאלה. תגיד, זה שידעת שאתה לא תשחק בגמר...
השפיע עליך.
השפיע עליך שאתה ניגש לבעוט, מה פתאום? כאילו, זה התשובה שאני ציפיתי...
הכי אמיתית ומקצוענית שיש.
אבל בעיניים של ישראלי, זה נראה, מה, אני לא אהיה בגמר, וזה, הראש שלי עסוק בדברים אחרים.
התפקיד שלנו, נדב, הוא להפיג, כן, להפיג ולהסיר את כל האמונות האלה של אנשים שחושבים שבאמת יש מצב שאנגליה, למשל, אתמול תשחק על מקום שני.
נכון.
כן?
נכון.
זה לא קורה.
נכון.
בעולם המקצועני הדברים נכון, האלה לא קורה. נכון. זה לא קורה. נכון. אין מצב שהוא לא ירצה שגרמניה שלו
ברור.
תהיה.
ברור.
בדיוק.
אז בוא נשמע את זה. Germany are so close now that if he beats Steven here, Germany are in the final. They are! ככה זה נגמר. עכשיו, אנדי מולר, לא רק שכבש, הוא אחרי זה ניגש ליציע ועשה זה מתנועה מתגרה כזאת. כאילו...
טוב, אני שמחתי מחקתי את זה מהתוכנה שלי, אבל אני, מה שהשארתי עם עצמי כל הזמן, זה את הבדיחה האנגלית, ההלקאה העצמית שהאנגלים מומחים בה כמו בפוטבול קאמינג הום, כן? הבדיחה הגדולה ביותר והנפלאה ביותר אחרי חצי הגמר הזה הייתה האנגלים, אולי אפילו בדיל וסקינר בעצמם, שאלו, How does the England team leave Wembley? איך עוזבת נבחרת אנגליה את הוומבלי? והתשובה, From the South Gate.
או, זה חזק ביותר, זה חזק ביותר. טוב! אז אנגליה, מה לעשות? כהרגלה בקודש, מפסידה בחצי הגמר, זה קרה לה כל כך הרבה פעמים. ואנחנו מגיעים לגמר, שאומנם אנגליה רצתה מישהו אחר בגמר, אבל בסוף זה גרמניה, שחוזרת לוומבלי 30 שנה אחרי שהפסידה בגמר, למשחק מול צ'כיה, ש...
שוב, אין לה מה להפסיד.
וארבע שנים אחרי דנמרק, הכל אפשרי. הכל אפשרי. דנמרק הוכיחה שהכל אפשרי.
ואתה מתאר לעצמך את הישראלי הזה שיושב ביציע כמו 4 שנים לפני כן ומחזיק אצבעות לדנמרק, כאן למדתי צ'כית. כן? חיפשתי את מסופוסט מאחוריי, שיגיד משהו, כן, ביציע, כמו שפרבן אלקר לארסן עשה לנו ב-92, אבל ישבתי ביציע בוומבלי, ועודדתי את הצ'כים, בכל מאודי.
אז...
לא הלך.
לא, כן, במקרה הזה זה לא הלך, אבל צריך לומר, גרמניה הגיעה לגמר במצב לא אידיאלי. קולר, בוביץ', פרוינד, לא יכלו לשחק בגמר בגלל פציעות. קלינסמן נפצע ברבע הגמר, לא שחק בחצי הגמר, ואף אחד לא האמין שהוא יגיע לגמר, ואיכשהו באופן נס הצליח להתאושש ולחזור. ובגמר עצמו נפצעו להם שחקנים, דיטר איילס נפצע במחצית והוחלף, ותומאס הלמר נפצע, זה לא היה כל כך פשוט, ועוד הם נקלעו לפיגור, פטריק ברגר מבקיע בפנדל, פטריק ברגר שבעקבות היורו עבר לליברפול כמובן, זה היה בדקה, עכשיו, זה לא במחצית, סליחה, הוא מבקיע בדקה 59, זה כבר כאילו,
חצי שעה לסיום, חצי שעה לסיום, צ'כיה בדרך לסנסציה הגדולה ביותר חוץ מדנמרק.
ואז מכניס ברטי פוקס, מאמן נבחרת גרמניה, אלוף עולם כמובן ב-74, כשחקן, כמגן, מכניס את אוליבר בירוף. אוליבר בירוף נכנס בדקה 69. 4 דקות לאחר מכן,
הוא משווה לאחת אחת. אבל זה עוד רק אמצע הסיפור.
כן, בדיוק. אז אוליבר בירוף מציל בעצם את גרמניה מהפסד, שהיה להפסיד. תשמע, אם גרמניה מפסידה, פעמיים ברציפות בגמר יורו, לדנמרק וצ'כיה, שמע, זה הזוי.
זה מטורף. זה נפלא.
זה מטורף.
נכון, נכון.
עד כמה הסיפורי האגדות האלה יכולים להגיע רחוק.
מסתבר שהם לא יכולים להגיע כל כך רחוק.
יפה. אז כן, אז אנחנו נכנסים להערכה, וכפי שאמרנו, שער זהב, שכל הטורניר, אגב, לא היה שער זהב שהובקע.
נכון.
היו הערכות, בלי סוף הערכות, אבל לא היו שערים בהערכות.
אבל 6 דקות לתוך ההערכה.
כן. הוא מסתובב ברחבה, הוא בועט, פיטר קובה, השוער הצ'כי, עוצר את הכדור, אבל הוא נשמט לו מהיד, פוגע בקורה, עובר את הקו. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא הבינו ברגע הראשון שזה נגמר.
זה גול, נכון.
אתה היית.
אני הייתי ולא הבנתי שזה נגמר. התפללתי שזה לא נגמר, כלומר, הסתכלתי, הייתי אלום רעם, והחברתי, כן? אבל זה היה גול של אוליבר בירוף.
לא, אבל הקטע הזה של שער זהב, זה לא נכנס עד לתודעה של אנשים.
בשנייה הראשונה, בשנייה הראשונה, היה גול או לא היה גול.
אני חושב שגם הצ'כים עצמם לא הבינו.
נכון.
אמרו, אוקיי,
גם הגרמנים לא, גם הגרמנים לא. אבל זה היה קטע שאתה אומר, הכדור התגלגל לו באיטיות, והפך לשער הזהב הכי מפורסם עד אותו רגע. ואוליבר בירוף כובש פעמיים כשהוא עולה מהספסל, והכותרות, כן, בכל העולם, הכותרות המתבקשות זה אוליבר טוויסט.
אוליבר טוויסט!
אוליבר טוויסט זה הכותרות המתבקשות. אני, כן, ומעריב, הם הלכו על אוליבר טוויסט כמובן. אני הצעתי להם גם, כיוון שהשער הזה נכבש 6 דקות, כיוון שהשער הזה נכבש 6 דקות לתוך הערכה, הצעתי להם שהכותרת תהיה יורו 96.
או, יפה! בוא נשמע את הגול.
בירהוף. To set it up initially for somebody else. Then he had the shot and the goalkeeper can't keep it out and Germany have won it.
מרטין טיילר הגדול,
הוא לא מתבלבל.
הוא לשנייה אחת לא מתבלבל.
בירהוף.
כן,
אז... ג'רמני have won it, איך הוא
חי... באותה שנייה, זה נגמר.
כן, הוא גדול השדרים לטעמי. עד היום הוא משדר בגיל 75. מרטין טיילר בכל מיני מקומות. איש דגול. איש דגול.
אתה יודע, לא הרבה אנשים זוכרים, היה פעם גם שער הכסף. אתה זוכר את זה?
כן, כן, כן.
זה קרה פעם אחת בלבד.
מה היה שער הכסף? שנותנים עוד 15 דקות.
כן.
ואם השער הזה, אם הם לא משווים, אז זה ניצחון.
אם השער מובקע בחצי הראשון של
ההערכה, יש עוד...
איזה שטויות, איזה שטויות.
זה היה ממש דבילי לחלוטין, אבל שער הזהב היה לדעתי פטנט לגמרי לא רע.
אני לא אהבתי את זה. תשמע... מה, קיבלת גול בטעות, מאיזה גול עצמי, למה זה צריך להרוג אותך? למה זה צריך להיות סאדן דס כזה? למה? בוא נצחק עוד קצת.
לא, כי פנדלים הם הרבה יותר, הם מאוד מאוד...
עובדה שחזרו לזה.
מלהיבים, אבל הם הרבה הרבה פחות מוצדקים ושוויוניים.
זה כבר עניין פילוסופי.
מאשר כיבוש שער, אבל בסדר.
זה פילוסופי.
אני לא מתלונן, אני לא מתלונן.
מתי אנגליה זוכה ביורו? זו השאלה. זה לא קרה אז.
Not tonight, ג'וזפין. לא הפעם הזאת. הלוואי.
זה יקרה מתישהו?
זה עדיין אפשרי, כן. זה עדיין אפשרי, אבל זה לא נראה לי לפי הפתיחה הזאת, למרות שהיא עם רשת נקייה, לא נראה לי.
לא התכנתי ליורו הזה.
אני יודע. אפשרי בכלל, כן. כן, כן, כן.
אולי בגרמניה, בעוד ארבע שנים.
היא מתפתחת די יפה, הנבחרת הזאת.
תשמע, אם גרמניה זכתה באנגליה, אולי אנגליה תזכה בגרמניה.
ואולי עדיין פה, תשמע, יש פה כמה נבחרות מועמדות כרגע, שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, אנחנו מקליטים אותה לפני ששלב הבתים נגמר, אנחנו עדיין מעיפים עיניים על כל החשודות המיידיות, על גרמניה, איטליה, צרפת, בלגיה והולנד, שעשו קמפיין יפה. גם אנגליה עשתה קמפיין יפה, לא שכנעה בכלל במשחק שלה, אבל משהו יכול עוד להתפוצץ בה. לא מאמין שזה יהיה כל הדרך לניצחון.
בואו נחזור בזמן, במנהרת הזמן, בכל זאת, אבי, נחזור ליורו 96, ששנינו זכינו לחוות אותו מקרוב. מבחינתי זו הייתה חוויה מדהימה. היא שונה מיורו 92, היא חוויה שונה. יורו 92 היה במשהו יותר סיפור אגדה של אנס קריסטיאן אנדרסן. 96 קצת פחות, אבל זו הייתה חוויה עוצמתית מאוד.
בשבילי על אחת כמה וכמה, גם כל מה שאתה הזכרת לאורך התוכנית ועכשיו, וגם העובדה שב-1984 עזבתי את אנגליה אחרי 10 שנים. וכאן חזרתי פעם ראשונה לאנגליה חודש שלם.
לא לאיזה ביקור של כמה ימים.
נכון, והרגשתי בבית. הסתובבתי בין המגרשים והרגשתי בבית. לא הייתי תייר ישראלי, לא הייתי עיתונאי ישראלי שבא ללחך פנחה. בגלל זה תפסתי אומץ מול ונחל.
כן.
אבל כן, חוויה אדירה. אני לוקח אותה איתי כל הדרך יחד עם שוודיה 92 לשתי החוויות הגדולות ביותר שלי.
אני גם, מצטרף.
גם מונדיאלים שהייתי בהם לא היו עוצמתיים כל כך באמוציות שלהם.
תראה, אני לא אעשה השוואות, כי היו בשני המונדיאלים האחרונים, נסעתי כשדר וזה שונה. כעיתונאי שבעיתון אתה יושב ואתה רואה את המשחקים ואחרי זה כותב.
נכון.
כשדר אתה קצת מנותק, אז אני לא רוצה לעשות את ההשוואות האלה, אבל באמת שיורו 92 ויורו 96 הם שניים מהפיקים שלך וגם שלי בקריירות שלנו, בחיים הספורטיביים שלנו, נקרא לזה ככה, ולמרות שעברו 25 שנה, מבחינתי זה היה כאילו אתמול. אני רואה תמונות מול העיניים, אני זוכר אנשים, זוכר חוויות, כתבתי על זה בלי סוף, עכשיו אנחנו גם מדברים על זה, ואתה יודע מה היה הכיף הכי גדול שלי ביום האחרון, שהתכוננתי לשידור וישבתי ונכנסתי ליוטיוב וראיתי ושחזרתי שוב את כל אותם רגעים גדולים ושערים גדולים.
הכל צף.
וואו, חבל שאז לא היה יוטיוב, אבל טוב שיש היום, אתה יודע.
וטוב שהשיחה הזאת שלנו היום, הנוסטלגיה הזאת, מתועדת.
ודאי.
שיוכלו במהלך המשך השנים אנשים...
זה לא ישתנה, פה לא ישתנה כלום.
שיתרפקו על זה קצת.
לא צריך לעדכן שום דבר. כל מה שהיה נשאר כפי שהיה. טוב, אנחנו לא נסיים. מלר, לפני שאנחנו נחזור אל השיר שאיתו פתחנו עם Three Lions, שמבחינתי ומבחינת כולנו זה It's Coming Home, שיר הכדורגל, אני, מבחינתי זה שיר הכדורגל הטוב בכל הזמנים, בכל שפה שהיא, הכי מרגש, לא משנה כמה פעמים אני אשמע אותו, גם המילים וגם המוזיקה, ועל רקע השיר הזה שתכף יתנגן לנו ככה ברקע, ששלי יתעלה אותו, אנחנו נסיים את הפרק הזה של הנושא המתמיד. אבי מלר, תודה רבה.
נדב יעקבי, תודה רבה מאוד.
שלי דריקס, תודה רבה.
כיף.
תהיו איתנו גם בהמשך ימי היורו, וכמובן, הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא. יאללה, ביי.
So sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play, 'cause I remember three lights on the shirt, jewels remain still gleaming, 30 years of hurt, never stop me dreaming,
see that tackle by Moore. And when Lineker scored, Bobby Belton the ball. And Nobby Dabson, three lads on a shirt. Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt. Never stop. It's coming home, it's coming home, it's coming home, it's coming home.